ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נזיר דף נון זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בתחילת פרק שמיני של מסכת נזיר, פרק שני נזירים. בשוליים ממול כתבנו תחת הכותרת נושא, אחד אומר לשני נזירים שראה אחד מהם שנטמעו והם שתקו, מביאים קורבנות טומאה וטהרה בשותפות ומתנים. מתנים לשון תנאי. המשנה, שני נזירים שאמר להם אחד, ראיתי אחד מכם שנטמע ואיני יודע איזה מכם. מגלחים ומביאים קורבן טומאה וקורבן טהרה ואומר, אם אני הוא טמא, קורבן טומאה שלי וקורבן טהרה שלך, ואם אני הוא הטהור, קורבן טהרה שלי וקורבן טומאה שלך. בל נשכח שאותו נזיר שנטמע, אנחנו יודעים מי הוא, הוא צריך לספור עוד 30 יום של נזירות דטהרה. וכאן ממשיך הסיפור, וסופרים 30 יום ומביאים קורבן טהרה ואומר, אם אני הוא הטמא, קורבן טומאה שנעשה כבר שלי וקורבן טהרה שנעשה לפני 30 יום שלך, וזה מה שמביאים היום קורבן טהרתי. ואם אני הוא הטהור, קורבן טהרה שנעשה כבר לפני 30 יום שלי וקורבן טומאה שנעשתה אז שלך, וזה מה שמביאים עכשיו קורבן טהרתך. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, הגמרא שואלת על דין המשנה. מאחר שמדובר בשלושה אנשים, זה שראה את שני הנזירים, שלושה סך הכל, הווי דינם כספק טומאה ברשות הרבים וטהור לפי כללי דיני טומאה וטהרה. הדין הזה ידוע, שאם נוצר ספק, והמשנה שלנו מתעסקת עם ספק, והוא ברשות הרבים, מאחר שמדובר פה בשלושה אנשים, זה כבר הופך את הסיפור להיות דין רשות הרבים. למה יש בכלל התייחסות לתומעה? הגמרא, קטני, שני נזירים שמר להם, ראיתי אחד מכם שנטמע ואיני יודע איזה מכם. ומאי, למה יש התייחסות לתומעה בכלל? ואנחנו ממשיכים פה עם קושיה ארוכה. אתם רואים איך שזה מסומן על יד הגמרא. זה יתפוס בערך 8 שורות. למה מתייחסים בכלל לתומעה? כל ספק תומעה ברשות היחיד, מהיך יפינן לה מסותה. אנחנו הקדמנו ואמרנו שכאן לכאורה מדובר ברשות הרבים, אבל הגמרא נותנת לנו תמונה שלמה. יש מצבים שנולד ספק טומאה ברשות היחיד, והכלל אומר שספק טומאה ברשות היחיד טמא. מאיפה לומדים את זה? מאיך יפין עלה? מי? סוטה. התורה קוראת לסיפור של האישה שאשת איש שנחשדה בהיותה עם גבר אחר טמא. זה הלשון של הפסוק, טומאה, טמא. וממילא הדינים של טומאה, גם טומאה, איך נאמר, טומאה רגילה, כי למה אני אומר את זה? כי בפרשת סוטה המושג של טומאה שייך לעניין עריות. אבל בכל מקרה הדינים של טומאה נלמדו מסוטה. מה סוטה בועל ונבלת? והתורה כמובן אוסרת את הסוטה על בעלה עד שהיא תשתה מהמים בבית המקדש. כמה אנשים היו בסיפור של הסוטה? שני אנשים, בועל ונבלת. אף כל ספק טומאה ברשות היחיד, כגון דעיקה ביתרי. אז אנחנו מפעילים או פוסקים שספק טומאה טמא, כמו שהתורה מתייחסת לאישה הסוטה, ספק נבלה, ספק לא נבלה, ועד שהיא תשתה היא אסורה לבעלה. אבל מה? אבל אחה הסיפור של המשנה שלנו, שני נזירים והי דקאי גביון, שני הנזירים וההוא השלישי שעומד על ידם, שהוא אומר אני ראיתי וכולי, התלתה, יש כאן שלושה, הווה ספק תומה ברשות הרבים, וכל ספק תומה ברשות הרבים ספקו טהור. והשאלה, כמו שאמרנו כבר לפני כן, למה במשנה יש שום התייחסות לאפשרות לתומה? הרי יש כאן ספק תומה ברשות הרבים והפסק הוא טהור, אז אין צורך לכל התנאים ששמענו במשנה. אמר רבא בר חונה באומר, הסיפור של השלושה זה לא שהיו שלושה אנשים ביחד, אלא מה? הוא אמר ראיתי תומה שנזרקה ביניכם, לא, כלומר חתיכת גוף אדם שזה מטמא, ואני ראיתי כזה דבר שנזרק ביניכם. וכאן העיקר צריכים להדגיש, וכן כתבנו בין השורות והוא עומד מרחוק, אותו דובר, הוא עומד מרחוק, אז אין לנו שלושה ביחד, ולכן חוזר להיות כמו דין ספק תומה ברשות היחיד, ולכן אנחנו מתייחסים ברצינות לאפשרות של תומה. אמר רבה שידייקה נמי, בקריאה מדוקדקת אפשר לראות את זה במשנה, שהוא אותו שלישי, אותו דובר, אינו עומד על ידם. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', דקטני ואיני יודע איזה מכם, שמע מינה. בתוספות מסביר למעלה, ודקטני ואיני יודע דמשמע שלא נודע לו מעולם, משום דלו הווה חתם, מדלו קטני שכחתי. אז לא כתוב שכחתי אלא לא נודע לו מעולם, זה מעיד על כך שהוא לא היה על ידם. מגלחין ומביאין. לפני שנתקדם נתייחס לבאות דרך הכותרת והתקציר שהוספנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מתנת אמורים מספרים ומאים, הם שני לשונות שיופיעו בגמרא. הבלטנו את שמו של שמואל, הוא מופיע בשני הלשנות עם צורת בית. תשובת שמואל, מה שהבלטנו זה תחילת התשובה של שמואל, תשובת שמואל בשני הלשונות באישה וקטן, כך הוא אומר, בשתי הלשנות שמואל אומר, מדובר באישה וקטן. לשאלה, זה התשובה לאיזו שאלה? לשאלה איך מותר לעשות גילוח בספק תומה, הרי עוברים על בל תקיפו. כידוע, נזיר מתגלח, מה התגלחת שלו? הוא מוריד כל שערות ראשו, ובכך הוא גם מוריד את פאות ראשו, וזה נקרא בתורה איסור בל תקיף, לא תקיפו פאת ראשכם. אז הנה, יש לנו במשנה סיפור של ספק, וחלק מהפתרון הוא שאחרי שהוא אותו, ואנחנו לא יודעים מי הוא ביניהם, אז בעצם שניהם ממתינים אחרי שהתבשרו על כך שנטמאו, ממתינים שבעה ימים, וראינו את זה במשנה, ואז מתגלחים, מורידים שערות ראשם. איך יכול להיות? הרי סך הכל זה רק ספק שהוא טמא, ובכל זאת מחייבים אותם להוריד שערות ראשם. עכשיו הגמרא, מאחר שכתוב במשנה מגלחים ומביאים את הקורבנות, ועמי דילמה לאו טמאין, אולי הם לא היו טמאין, וכאביד הקפה מקיפים את ראשם על ידי כך שמורידים שערות ראשם. אמר שמואל, השני הנזים שהופיעו במשנה שלנו, באישה וקטן, שניהם אמנם הם נזירים, אבל אין עליהם איסור בל תקיף. התוספות שורה שלישית אומר, באישה בראש האישה שאינה אסורה בקפה דדרשינה בסמור, כל שאינו בהשחתה, זה הכוונה להזקן, לא תשחית פעת זקניך. אישה לא שייכת בזה, אין לה זקן, אז כל שאינה בהשחתה אינה בהקפה. אז בקיצור, הדוגמאות אלו, האישה והקטן, הם אינם חייבים באיסור בל תקיף. הגמרא הייתי אומר שואלת משהו, אבל זה שאלה ריטורית. הגמרא שואלת כזה דבר, ולוקמה בגדול, למה שמואל הסביר, העמיד את המשנה באישה וקטן? תגיד, מדובר בנזירים שהם גברים גדולים, והקפת כל הראש לא שמה הקפה. מה עושה הנזיר? הוא מוריד לא רק השרות שסביב ראשו ומשאיר שרות באמצע, זה ממש בר תקיף, אלא הנזיר מוריד את כל שרות ראשו, לא משאיר שום שרות על הראש. זה נקרא הקפת כל הראש, ולמה שלא נאמר שזה לא איסור? אבל שמואל לא אמר כך. מדלא מוקים לה אחי, מזה ששמואל לא העמיד את המשנה בצורה כזאת שאין בעיה שבל תקיף כי מדובר בהקפת כל הראש, מאחר שהוא לא אמר כך, שמה מינה כסבר שמואל, הקפת כל הראש שמה הקפה. ששיטת שמואל בנושא הזה הוא שגם אם אתה לא רק מגלח או מסתפר סביב הראש ומשאיר שרות באמצע, וגם אם אתה מוריד את כל שרות הראש, זה גם איסור בל תקיף. וכדי להסביר את המשנה שלמרות שמדובר רק בספק טומאה, בכל זאת הם מורידים את שרות, או שהם מדובר בקטן או אישה שהם אינם מצווים בכלל באיסור של בל תקיף. מר זוטרה מתני לה להשמיית את שמואל הסיפה. מר זוטרה שייך את דינו ודבריו של שמואל באישה וקטן על הסיפה, כוונה משנה שמופיע לקמן דף נון תת עמוד ב'. מה כתוב שם? נזיר שהיה תמי בספק ומוחלט בספק, מוחלט כוונה מצורע אבל בספק, אוכל בקודשים לאחר 60 יום, כי זה ייתן לנו שתי תגלחות בצירוף החשש אולי הוא לא היה מצורע אלא היה נזיר רגיל. אז רק אחר 60 יום אפשר להתיר לו לאכול בקודשים, כי בכך הוא יצא מכל מה שקשור לצרה. צרה כמובן הוא תמי והוא אסור לאכול בקודשים. אחרי 60 יום הוא מסתפר פעמיים במשך אותם 60 יום, והוא נתהר מהספק צרת, הוא מגלח 4 תגלחות. אנחנו עסקנו בזה בדף נ"ה, אין צורך עכשיו לחזור על זה עוד פעם, אבל כאן אנחנו רואים תגלחות שמתבצעות מתוך ספק, אבל תוך כדי כך אתה מוריד את שערות הראש. עמי, אז איך אנחנו מתירים כזה דבר? והכאביב הקפה. הגמרא עונה, מה שמסופר בסיפה על אותו נזיר שתמי בספק ולא בספק, והארבע תגלחות שלו, מה אומר שמואל? באישה וקטן, שאין אצלם שום בעיה של בעל תקיף. לפני שנתקדם, שוב פעם אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. אנחנו נדבר על מחלוקת המוראים בעניין איש, כלומר גדול, גבר, זכר, גדול, המקיף את הקטן, שהוא עושה את הפעולה, התספורת של קטן. ואנחנו לא, בקטע הזה, לא עוסקים דווקא בענייני נזירות, אלא באופן כללי. אנחנו גם כן הוספנו בשוליים ממול טבלה שנעזר בו עוד מעט. אמר רבונה, המקיף את הקטן, הרי הוא חייב. אדם גדול, כלומר מעל בר מצווה, שמספר קטן, מוריד שעות ראשו, הוא חייב. הגבר שעושה את הפעולה, הספר נקרא לו. אמר לרב עדה ברבה, לרב הונה, ודידך מן מגלח להון. לרב הונה היו בנים קטנים, ורב עדה מרים גבה ואומר, הילדים שלך, מי הוריד שרות ראשם? ומרומז פה שהוא מאשים את רב הונה בפעולה הזאת, שלפי רב הונה עצמו עשו. אמר לי רב הונה, עונה, אני לא עשיתי את זה. חובה זה שם אשתו, היא סיפרה את בניה. ומשתמע מכך שאישה שעושה הקפה לקטן, שהאישה היא המבצעת, אין שום איסור. עכשיו רב עדה עכשיו מגיב במה שקשה לומר אחרת מקללה. הוא אומר, תקברינון חובה לבניה, שחובה יגבור את הבנים. אנחנו נתייחס כעת, קודם ברשי. אמר לרב עדה, חובה תגברינו לבניה, דלדידך דאמרת, אתה רב הונה שאמרת המקיף את הקטן חייב, כי מקפית לאישה נמי חייבת. גם אם אישה מבצעת את זה יש עבירה. שוב פעם, זה רב עדה אומר לרב הונה מה שאמור להיות שיטת רב הונה. זה לא אומר שזה שיטת רב הונה, זה התפיסה של רב עדה מה צריך להיות. שאם אתה אומר שהמקיף את הקטן חייב, מה שראינו מקודם, רב הונה אמר את זה, אז אין להבחין בין גבר לאישה. אז לשיטתך אשתך עשתה עבירה, ובכך כאילו לא אכפת לה, אז שהיא תיענש בכך שהיא תגבור את הבנים שלה. אבל ממשיך רשי, לדידי, כאן זה רב עד עצמו, אותי אפילו גדול המקיף את הקטן פטור, והוא הדינמי לאישה שהיא גם פטורה. כאילו אם אתה אומר שאשתך עשתה את זה, לשיטתי אין שום בעיה. וכן בגדול המקיף את הגדול חייב הוא הדין לאישה, אישה שהיא מקיפה את הגדול זה עבירה. אנחנו נתייחס לכללה הזאת כעת דרך הראש הוספנו כוכבית בראש, בשליש הפירוש שלו בערך. חובה תגברינו לבנה, וכי היא רוצה שתגבור את בניה, שינה יראת העונש על שהיא מקפת אותם. אנחנו חוזרים לגמרא. כולו שני דרב אדבר אהבה, כל חייו, כל השנים שלו, לא יקיים ליזר לרב אונה. זה לא היו ילדים, או אולי מתו הילדים של רב אונה. מכתי, שואלת הגמרא, תרווי הוא, הכוונה רב אונה ורב עדה, סבירה להו, הקפת כל הראש שמה הקפה. זה מה שראינו אצל הילדים בסיפור, שהורידו את כל שרות ראשיהם. הם בדעה שזה גם כן עבירה של בעל תקיף. רשי כותב, מכתי, תרווי הוא סביר להו, הקפת כל ראש שמה הקפה, והווה להו, הקפת כל ראש לבניו דרב אונה. הגמרא שואלת, במאי כמפליגי, ותוספות מסביר מה טעמיו, מה עומד מאחורי שיטתם. עכשיו אנחנו נתייחס, לפני שנתקדם בגמרא בטבלה, המקיף את הקטן. אנחנו רואים בטבלה בצד ימין רב אונה ומתחתיו רב עדה. מי הקיף את הקטן? אז בתורים הראשיים קודם רואים איש גדול שמקיף את הקטן, רב הונה, בזה הוא פתח את הסוגיה כאן, חייב אותו גבר שעושה את הפעולה שהוא הספר לעניין שלנו, הוא חייב שהוא הקיף את הקטן. אבל רב הונה עצמו, כששאלו אותו מה עם הבנים, אז הוא אמר, אישה היא הקיפה, היא סיפרה אותם. אז מה זה אומר על רב הונה? שלפי רב הונה, אישה המקיפת הקטן פטורה. מצד שני, רב עדה, כפי שראינו מקודם ברשי, אומר, אם היו שואלים אותי, כל מי שמקיף קטן פטור, גם אם מדובר באיש גדול שהוא הספר, או אישה שהיא הספרת שהיא מורידה את שעות הקטן. נקודת המחלוקת אפשר לראות בטבלה הוא בעניין האיש גדול שהוא מקיף את הקטן. לפי רב הונה חייב, לפי רב עדה פטור. שואלת הגמרא, מה הטעם שעומד מאחורי השיטות האלו? ממשיך הגמרא, רב הונה סבר, לא תקיפו פעת ראשכם ולא תשחית את פעת זקניך. יש כאן בפסוק הזה שני איסורים, איסור הקפת פעת הראש ואיסור השחתת זקן. כל שיש לו השחתה, כלומר כל מי ששייך באיסור בעל תשחית את הזקן, יש לו הקפה, שייך אצלו איסור בעל תקיף. והני נשי, הואי ולתנו בהשחתה, אין להם זקן, אז הם אינם שייכים באיסור השחתת פני הזקן. לתנו נמי בהקפה, אז הם אינם גם כן שייכים לאיסור בעל תקיף. אז אם אנחנו שוב פעם חוזרים לטבלה, גבר שייך אצלו בעל תשחית, אז שייך אצלו איסור ביצוע בעל תקיף. מעידך האישה אינה באיסור השחתת זקן, מילא היא אינה שייכת לאיסור ביצוע הקפת הראש. נמשיך בגמרא, ורב עדה ברבה שהוא לא חילק בין גבר לאישה המקיפים את הקטן. ורב עדה ברבה סבר, אחד המקיף ואחד הניקף, במשמע מסתכלים על שניהם ביחד, המקיף, זה שמבצע וזה שעליו ביצעו. ויתגש מקיף לניקף, כל היכה דניקף מחייב, מקיף נמי מחייב. אפשר להגיד את זה על אדם בוגר, שהוא בתור ניקף הוא מתחייב, אז גם מי שמבצע על הגדול חייב. והי קטן, הועיל והוא גופי לבר עונשים, הוא דמחייב. הוא קטן, הוא לא שייך בעונשים. מקיף נמי, מי שמקיף אותו, לא מחייב. גם אם מדובר באיש בוגר, שהוא הספר. אנחנו במסגרת השיעור שלנו היום לא מתכוונים להמשיך מהנקודה הזאת, כי בהמשך הגמרא מתחיל סוגיה ארוכה, אבל רק נקדים ונאמר שעסקנו לפני כן, הזכרנו לפני כן את הרעיון או המציאות של הקפת כל הראש, שמורידים את כל שעות הראש, לא רק תספורת מסביב הראש. אולי רק נוסיף במאמר מוסגר שלעת ההקלטה הזאת או בעידן ההקלטה הזאת, לצערנו זה, הייתי אומר שזה אופנתי אפילו אצל הרבה הרבה גברים, עושים תספורת שמשאירים שרות באמצע הראש, אבל סביב הראש, אצל האוזניים למשל, מורידים את כל כל שרות הראש צמוד לאור הפנים. זה בעצם האיסור של בעל תקיף קלאסית. אבל הגמרא בהמשך רוצה לדון בעוד סגנון של תספורת, שגם זה בשעת ההקלטה הזאת די נפוץ, שרואים גברים שהורידו את כל שרות הראש, אפילו עד כדי כך שמשאירים את אור הקרקפת מבריק. זה הסוגיה של הקפת כל הראש. האם זה איסור? האם זה נקרא בעל תקיף? זה אומרת הגמרא בשאלה הפותחת בעזרת השם בשיעור הבא, האם נוכל לומר שהקפת כל הראש הוא בעצם מחלוקת תנאים? זה בתור הצעה, זה שאלה, ונשאיר את ההמשך לשיעור הבא בעזרת השם. עד כאן שיעורנו להיום.